זה מרומים של ארז. לא סתם הדבר שחז"ל רוצים לתאר צדיק משתמשים במילים זכר צדיק לברכה. הזיכרון של הצדיק, הזיכרון של פעולתו בעולם, יוצרת ברכה. ברכה זה מלשון ריבוי, מלשון שפע. שהטוב שהוא פעל, האור שהוא הביא במציאות, הולך ומתפשט. אז חלק מהעניין שמתאסף ביום הזה, זה לא רק איזשהו אירוע עצוב שניזכר ביום השלושים. אלא אפשר לומר שכל הציבור שנמצא בו, כל אחד נושא בקרבו, כל אחד נושא בזיכרונו, איזושהי נקודת אור מארז. וההתקפצות של כולנו יחד, זה התקפצות של כל הנקודות הללו בצוותא, ולקבל את הרשימו הזה, את הזיכרון החזק הזה, שילך וילווה אותנו הלאה. הגיעו, ובמהלך השעתיים הקרובות נוכל לשמוע כמה וכמה מהמשפיעים היקרים והאהובים של אנשי שלומנו. צריך רק לומר שהמושג אנשי שלומנו הוא מושג רחב, זה לא רק של השטייטל של העיירה, זה לא רק של השטיבל, שזה הכוונה לבית החסידים המצומצם. אנשי שלומנו זה כל מי ש... מלווה את המהלך לגילוי הנוכחות המורגשת של השם בכל המציאות. אני רוצה לבקש מאמר הדעתה של בתיים, הרב דניאל הכהן, לפתוח.
כן.
אני מעדיף לשבת. כן, נשים שבת. שלום, אני בא לדבר איתכם על מפגש בעצם אורח חיים שאני בתור רב מקומי, רב היישוב שבו היה חי בארץ, זכה לפגוש. ובאמת החברים שיושבים כאן הכירו את ארז מכמה וכמה זוויות, בתור תלמיד מושפע, בתור חבר, בתור גם משפיע, אבל אז אני זכיתי להכיר אותו דרך זווית מאוד מיוחדת. וזה היה בטור אדם שהיה נשאל בהלכה. נשאל בהלכה. ואני רוצה לומר, החוויה הזאת של להישאל על ידי ארז, ואני אומר את זה גם בפני החברים מבפיים, הייתה חוויה שונה ממה שהיה בדרך כלל להישאל על ידי בן אדם בהלכה. ועוד נחזור לזה, אבל אני רוצה דווקא להכיל את זה, ואני יודע שדווקא ארז היה שמח מאוד שאני עושה ככה, להכיל את זה דווקא בתוך הבנה והתבוננות, בתוך הלכה מסוימת, שהיא קיימת לנו, שלדעתי ההלכה היא קצת תמוהה מבחינת ההלכות של פסח, למרות שהיא מוכרת מאוד, והיא... העובדה שהמשנה
יודעת לקבוע שכשאנחנו באים ולספר את הסיפור של יציאת מצרים, שכולנו מצווים לספר אותו בימים הקרובים, בחומר חודש יש אפילו מחשבה עוברת של המדרש הלכה, אולי היה כבר צריך לספר את הסיפור, אבל בסופו של דבר זה נוחת על זה שב-15 בלילה אנחנו מספרים את הסיפור של יציאת מצרים. וכל מי שפוגש את ההגדה, אני חושב, מוטרד מבעיה אחת שהיא עוקצת שם בתוך האמירה של ההגדה, היא שבסופו של דבר אנחנו לא כל כך מספרים את הסיפור. אנחנו מתחילים, זה התחלה טובה, אבל אם היינו לפרעה במצרים, ואז מהר מאוד אנחנו די מסכנים את זה ויצאנו השם אישה. ודי גמרנו את המותר עליהם. אז קריאה אחרת, שהתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו וכו'. והאמת היא מסתבר שלא זה ולא זה העיקר, אלא סיפור אחר שאנחנו הולכים ומספרים אותו דווקא דרך העיניים ודרך הפה של מי שבא להעביר את הביקורים בארץ ישראל. פעם ראשונה שהפירות הם נובטים באותה שנה, הוא מביא את הפירות הראשונים, מביא אותם, ואז הוא צריך לספר סיפור שמתחיל ממקום מסוים. אני אקרא לך איך שהרמב״ם הוא פוסק את הדין הזה, כשהוא מדבר את ההלכה הזאת של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, ואז הוא אומר כמה דברים שצריך הסיפור להכיר, איך שהעניין עובר עבודה זרה ואיך שהעניין נמשך, ואז הוא אומר, והוא, יש תנאי אחד, בכל הסיפור הזה יש תנאי אחד. התנאי הוא, והוא שידרוש מארמי עובד אבי, עד שיגמור את כל הפרשה. יש תנאי, והתנאי הוא שהסיפור שלך הוא צריך להיות מארמי עובד אבי וירד מצרימה. וכולנו יודעים איך שההגדה היא מעצימה, הייתי אומר, את הסיפור הזה של הארמי עובד אבי הזה, שבפשט של הפסוקים לא כל כך פשוט על מי מדובר, הארמי עובד אבי וירד מצרימה, מי ירד מצרימה? כנראה שהארמי עובד אבי. הארמי עובד אבי ירד מצרימה, מי זה הארמי הזה שירד מצרימה בכלל? אם אתה אומר שזה מדובר באברהם שהוא בא מארם, הוא לא ירד מצרימה. טוב, תתחיל לדרות שישים, שזה הצאצאים שלו, מה עושים עם זה? הארמי עובד אבי, החכמים קובעים, וכרגע לא ניכנס לנימוקים שמצדיקים את הפירוש הזה, אבל החכמים קובעים, הארמי עובד אבי, זה היה לבן הארמי, והוא עובד אבי. מה הכוונה עובד אבי? מה הוא עשה שהוא עובד אבי? הכוונה, זה מולמד. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעו לא גזר אלא לזכרים, ולבן ביקש לעקור את החול, שנאמר, הארמי עובד אבי וירד מצרים עובד שם במתי מעט, כאילו שהוכחנו כאן משהו. הארמי עובד אבי וירד מצרים, אז כך צריך לפרש. הארמי עובד אבי, דהיינו לבן, שהוא עובד אבי, שלא עשה את זה בפועל, הוא ביקש לעשות את זה, ואבי, שהוא ניסה לבן, אחרי כמה דורות ירד מצרימה. מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. כרגע לא נפנח את המהלך הזה, אני רק רוצה להציג לכם גם במסגרת המסוימת שיש לכל דובר כאן לדבר, אני רק רוצה לציין שזה לא פשוט הפיוש הזה בפסוק, ובכל זאת חז"ל עומדים על זה חזק, שזהו זה. זה איך שהסיפור מתחיל, הוא מתחיל משם, הוא השיעבוד המשמעותי הראשון, הארמי עובד אבי של לבן, והדבר הזה הוא היה יותר נורא, יותר גרוע, ממה שאפילו פרעה יעשה. אז אתה עכשיו כאילו מחליש את כל הסיפור, אתה בא עכשיו לקיים מצווה לספר ביציאת מצרים. אז תעשה לי משהו על פרעה, תן לי משהו על פרעה, תן לי שפרעה יהיה חזק, נורא, אכזר, גרוע, דבר את זה הפרעה, הוא זה ששיבד אותנו במצרים. עכשיו, במקום זה אתה מתחיל לספר לי, אני עובד אבי, מה שלבן ביקש לעשות. ממש הסיפור תמוע מאוד, וככה ההלכה מחייבת, כמו שהרמב"ם מביא, ספר מה שאתה רוצה לספר, אתה יכול להגיד, כל הדברים שאתה רוצה להגיד. אבל אני אומר לכם שיש תנאי אחד, והוא שידרוש מהרמי עובד אבי. וחשים את זה חזק בתוך ההגדה, שיש כאן דבר שעומד במרכז. אני רוצה רק להזכיר לנו, בדרכות מאוד ספורות, מי זה היה בכלל האיש הזה, הרמי עובד אבי הזה? מתוך זה, אני חושב שאנחנו נחוש יותר על מה מדובר כאן שחזל רוצים שנדע כשאנחנו באים עכשיו לספר את הסיפור של יציאת מצרים, מה באמת עומד במרכז העניינים. ומתוך זה אנחנו נחזור לנקודה שאנחנו כולנו מחזיקים בלב היום, שזה פרס בן מרדכי. הרי לבן, הפעם ראשונה שאנחנו פוגשים אותו, אנחנו כבר פגשנו אותו, אמנם מוקדם עם כשאליעזר בא לחפש אישה ליצחק, אבל בסיפור העיקרי עם יעקב, פעם ראשונה אנחנו פוגשים אותו וכבר מתחילים להריח או מי מדובר באדם הזה, הוא רץ אל יעקב, הייתי שמוע לבן את שם היעקב בן אחותו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויראה לביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה. ולבן אחת, ואז לבן אומר לו, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים, אתה עצמי ובשרי. מיד פסוק אחרי זה ביום הלבן ליעקב, אחי, אחי אתה, עבדת בחינם? מה אתה, אח שלי, שאתה תעבור אצלי בחינם? לפני רגע היה בשרי ועצמי. לא רק זה, אחרי זה, כשהוא מבקש את ידו של הבת שלו, ידה של הבת שלו, אז ביום הלבן, טוב, אתה יודע מה, טוב, תיתי אותה לך ותיתי אותה לאיש אחר. שבעים עדי, אתה לא מי יודע מה, הוא כבר משפיל אותו, הוא כבר שם אותו במקום, שם אותו במקום. אחרי זה יש המון דוגמאות, אבל אחרי זה לדוגמה אנחנו מוצאים אותו, כאשר יעקב הוא כבר בדרך החוצה, והוא אומר לו, ביום הלב, לבן, נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי ויברכני אדוני בגללך. ויאמר, נקבה שכרך עליי ביתנה. נקבה שכרך. חזר אומרים הוא, שחק עליו. נקבה זה כל מה שאתה רוצה בעצם, זה שחק כל אתה רוצה בכיבור. כלומר, עוד מכניס לו. אבל אז הייתי אומר שאחד מהמפגשים, אני בכלל לא מדבר על השריק והרמאות, שהוא החליף בת בבת אחרת. אבל אז בסוף, וכאן אני רוצה שתקשיב אותו, וכאן אנחנו נפגוש אותו באמת. בסוף הסיפור עם לבן, זה פעם האחרונה שאנחנו מכירים אותו, אז התורה משאירה אותנו איתו באופן הזה, שכאשר הוא לקראת היציאה מהאזור שלו, אז הם בונים לעצמם גר. עכשיו, מי בונה את זה? בעצם מה שקורה הוא יעקב מבקש שיהיה גר אי. והבנים של יעקב בונים אותו. ואז הם קובעים שהגל הזה הוא יהיה עד ביניהם. ופתאום, בסוף הסיפור הזה, אנחנו מוצאים את לבן, אומר לו את הדבר הבא. העד הזה, הגל הזה, יהיה עד ביני וביניך, זה בסדר. אבל אז הוא ממשיך ואומר, והנה המצבה אשר יריתי ביני וביניך. והנה המצבה שאני בניתי. מה פתאום? מי בנה את המצבה? הבנים של יעקב בנה את המצבה. הבן אדם עוזר לעשות. לפני כמה פסוקים הוא אמר לו, למה לא אמרת לי? והייתי שולח אותך בשירים, בתופים, בשמחה. שקר. רמאי. זה הכל. יש לנו תמונה אחת כאן של רמאי. לבן הארמי הוא רמאי. הבנייה, המרקם שהוא רוקם לך, היא כל כולו להסתיר אותך מלראות את האמת. דבר אחד יש לו ליבו, הוא שאתה לא תראה את מה שבאמת מתרחש. יש לו עניין אחד והוא שלא תכיר אמת. שלא תכיר אמת. ובאמת, במשך כל הסיפור, מי שעומד מול הרמאי הזה, זה התמים יעקב. תמים יעקב. יעקב איש תם יושב אוהלים. כרגע שוב לא ניכנס לכל הדיבור של הפסוקים. אבל יש פה מאבק. יש פה מאבק בין רמאות, הסתרה, הטעיה, ואיש אמת, איש תמים דרכו, איש שבא לעולם להגיד דבר אחד, והוא מגע ישיר עם המציאות. זה יעקב. ואותו המאבק הוא בעצם המאבק שבין חירות לשיעבוד. מפני שהאדם שיודע את האמת, רק הוא יכול להיות בן חורי. אדם שכל הזמן מדמיין, אדם שכל הזמן יוצר מסווה בינו לבין המציאות. אדם שלא מוכן לפגוש בן אדם אחר, באמת להכיר אותו, לפתוח את הלב שלו אליו, לחוש אותו, לחיות עמו. אדם שכל הזמן בונה לעצמו מבצר בינו לבין החיים, הוא אדם שבסופו של דבר מבוצר בתוך מציאות שהוא יוצר לעצמו, ואיננו מסוגל באמת להיות בן חורין מפני שהוא לא מוכן לפגוש את האמת של החיים. אני רוצה לומר שנראה לי שכאן חז"ל מעמידים את מרכז ההגדה. מה שפרעה עשה, מילא ביקש להרוג את הזכרים, מילא. אבל מה שלבן ניסה לעשות זה לעקור את החור. להפוך עולם שבו לא תוכל להיות בן חורין. בעולמו של פרעה אתה יכול להיות בן חורין. ובסופו של דבר משבל את הגוף. אבל לבן מנסה לעקור לך את היכול שלך לראות את מה שבאמת קורה. בכל מיני פירושים וצופטסיות. הוא בעצם, במובן מסוים, התקשורת הראשונה, המדיה הראשונה, שמנסה איזשהו ליצור בינך לבין המציאות החיה, איזשהו מסע שאנחנו נסביר לך מה באמת קורה לך. אבל האמת היא שכולנו עושים את זה בתוך הביאורים והפירושים שאנחנו נותנים כל הזמן למציאות שאנחנו פוגשים ולא מאפשרים מפגש חי שמים. אני רוצה לומר, כמו שפתחתי, כרב שזכה להישאר על ידי ארץ, החוויה, הרבה פעמים שאדם נשאר, כשרב נשאר זה מישהו שהוא רוצה להיות בסדר. כלומר, הוא חי חוויה כזאת, דתית, שאני רוצה להיות בסדר, סך הכל אני רוצה להסתדר בחיים. זה מה שבסופו של דבר, מה שמהווה התשתית שלי, אני רוצה להסתדר. מסודר. הרב תגיד לי מה לעשות כדי שאני אהיה מסודר. שיהיה אדם מסודר, שיהיה מסודר לי. אני אומר, אז כל מי שהכיר אותו, לא היה שום הווה אמינא שיהיה אדם מסודר. לא היה שום הווה אמינא, זה לא היה עניין בכלל. היה לו עניין אחד בלבד. אני פוגש המציאות האמיתית של השם יתברך להיות עבדו, ומה שאני מבקש ממך, רק לא מאמין דבר כזה, תאמינו לי. אבל היה מספיק מבט אחד ואוזניים קשובות לקול שלו. דבר אחד אני מבקש ממך, דבר אמת יהיה לך. דבר אמת יהיה לך. אז היום לא מספידים, אנחנו רק מתחזקים. אני צריכה זאת בחודש ניסן. אם יש מידה אחת, כמו שבאמת רב מיכי דיבר, שלכולנו יש איזושהי נקודת אור שאנחנו נוסעים בתוכנו, שארץ ינחיל לנו וישיר לנו, אז אצלי אני נקודה הזאת, נקודה של חיפוש של אמת, המגע ישיר אמיתי בחיים, שמוריד למראה הפלא שמחה ואמיתיות ותמימות. ואני לוקח את מה שאמרת לפי שהמילה ברוך זה ריבוי. אז כשאני אומר, יהי זכרו. ברוך, אז אני באמת מתכוון לזה שצדקו עוד יתקבל גם בנקודה הזאת, תתקבל תוכן.
בדקות האחרונות של רבי נתן, לפני שהוא עזב את העולם הזה, שרה בטבת, הוא אמר לתלמידים שלו, אני רוצה לבקש מכם שלושה דברים. רבי נתן מאוד אהב את רבי נחמן, הוא גם מבין שהדעת, הרעיונות של רבי נחמן, כשהם יתפשטו בעולם, יהיה ברכה גדולה לאנושות. אז הוא ביקש מהם, תהיו חזקים בממון, רצון וטרחה. בשלושת הדברים הללו, ככה תעשו את עבודתכם להפיץ את הטוב הזה בעולם. זה ילך חזק את ארז. וזה מנחה גם את אחד החברים הטובים, הרב אהוד שדה, שהכתובת שלו זה 94 FM. או כפי שזה מכונה ביידיש, רדיו ברסלב. רבי אהוד בכלל.
ועל ההר יש לב, והלב הזה מסתכל קדימה, ובקצה השני של העולם יש הר. ועל ההר הזה יש מעיין, והלב מסתכל על המעיין והוא רוצה להגיע למעיין, אבל הוא לא יכול להגיע למעיין כי הוא לא יכול לחיות. אם הוא רגע אחד לא יראה את המעיין, הוא לא יכול לחיות. כדי להגיע למעיין צריך לרדת למטה, ואז כשיורדים למטה לא רואים את ראש ההר ולא רואים את המעיין. אז הוא כל הזמן מתגעגע ומחכה וכוסף ורוצה, מתי אני אגיע למעיין? אני רוצה להגיע למעיין. אז הוא עומד על ההר הזה והוא צועק, נא גבעל, בלשון תרגום, אהה. אבל באמת, באמת, הוא צועק, היי! היי! כואב לו. מי שכואב לו, הוא צועק. והקול שלו הולך לסוף העולם ועד סופו. מה ראינו? ארבע שנים ראינו יהודי שמגיע. שמגיע לדבר. מגיע לדבר לכבוד השם יתברך, לכבוד רבי נחמן מברסלב, לכבוד עם ישראל. ארבע שנים היהודי הזה היה מספר שניים. הם באו ביחד, שני חבר'ה באים ביחד. משה, אפשר להיכנס? נו, תיכנס, תיכנס. טוב, אתה רואה שמשה עכשיו מכין קפה וסיגריה, אז תיכנס! לא, משה, אפשר להיכנס? אני אתחיל? כן, אתחיל, אז תתחיל. משה, כל... היה יכולת, בן אדם עם יכולת להיות מספר שתיים. בלי צורך להיות מספר אחר. הלב עומד על ראש ההר, הוא מתגעגע אל המעיין, ולעולם לעולם הלב הוא מספר שתיים. מה אנחנו מרגישים? אנחנו מרגישים את הלב. הלב הוא מספר שתיים, אנחנו מרגישים את הלב. זה מה שאנחנו מרגישים, מרגישים את הנקודה הזו של הלב. ואני רגיל פה לעשות תשובה ברבים, אולי זו רק תשובה שלי, אולי להיות תשובה של רבים. אבל אנחנו ברוויה של יהודי שכל אחד מאיתנו הוא היה משהו שלנו. אולי הוא היה יד, אולי היה אוזן, אולי הוא היה לב, אולי הוא היה, אולי היה עין, אבל הוא היה שייך לנו. זה היה חתיכה משלנו. זה היה חתיכה משלנו. חתיכה משלי. והלכתי שם, ואני רואה שכולם הולכים. ושותקים. שותקים, ובאתי לשם ואמרתי, אהו תצעק, אהו תצעק, תראה מה קורה פה. לקחו לך חתיכה, לקחו לך, מה זה שאתה שותק לך? מה יש לך? לא, אולי יגידו, אולי יחשבו, אבל... אבל אני קורא, איך אתה יכול להחזיק את הכאב הזה? מה אתה עושה? מה אתה... לא, אבל אולי... אולי הנה זה יפריע, וגם אולי יחשבו, ו... מה זאת אומרת? אמרתי, ריבונו של עולם, תראה איפה אנחנו. תראה איפה אנחנו נחים, ריבונו של עולם. תרחם עלינו, תראה איפה אנחנו נחים. היהודים במצרים, היו במצרים שם 200 שנה, עבדים בני עבדים בני עבדים. ידעו לצעוק. אנחנו פה, אנחנו לא יודעים לצעוק, אפילו לצעוק אנחנו לא יודעים, ואלה לא יודעים לדבר, לא, לא יודעים לדבר. מדברים איזה חתיכה מפה וחתיכה מפה ועוד רבע מכאן אבל לצעוק, לצעוק, דבר פשוט, אדם דוקים עם פטיש של האצבע, הוא צועק עכשיו נתנו לך עם פטיש של הראש, על הלב, אתה... איך אתה, איך אתה יכול לסבול את זה? איך? הלכתי שם ונשארתי, נשארתי, הצעקה הזו שלא צעקתי שהלכנו אחרי הרום של ארז, הצעקה הזו נשארה לי לא, כל יום מהימים האלה נשאר לי הגוש הזה בלב, איך אנחנו, איפה אנחנו, מה קורה איתנו, מה קורה איתי, לא חסקה, לא, מה קורה איתי, איך אני יכול לשתוק על כזה דבר? יש חלומות, יש פתרונה, יש גימטריות, אבל אחרי החלומות, אחרי פתרונה, אחרי הגימטריות, אנחנו אנשים שהיינו איתו, אני לא יכול להגיד, אני לא חולה לא מספר 1, לא מספר 3, ולא מספר 10, בסך הכל שלום, שלום, וכמה דיבורים בזמן שמגיעים לאולפן, ויוצאים לאולפן, לא יודע מזה, אבל זה בן אדם, זה בן אדם שהשאיר אחרי זה, אוי, הוא היה ככה, 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 ככה. אני, מה שנשאר לי זה... שככה הרגשתי שהוא אומר לי, תשמע, אני אותו דבר כמו שהייתי חי. אני בדיוק אותו לב אדם. לא השתניתי כלום. שום דבר לא השתניתי. אני אותו ארז שהייתי כשהייתי חי. למה כשהייתי חי לא הערכת אותי ככה? למה כשהייתי חי לא אהבת אותי ככה? לא אומרים. דברים יפים. אז מה שאני הרגשתי שהוא אומר, תשמע, יש עוד הרבה אנשים שחיים, המון אנשים נורא יפים, נורא נפלאים, וגם להם יש כמעט להיות, וגם עליהם יהיה חלומות. אז אל תחכה עד שהם יעזבו אותך. בזמן שאתה כאן ואין כאן, אז תחייך עליהם, ותשמח אותם, ותדבר עליהם, ותגיד להם מילים יפות, אפילו שאתה לא בטוח שזה מה שאתה אומר שזה הכי נכון. אין לזה בנון גימא זה משה, מה, אז תגיד לו משה רבנו? לא, אל תגיד לו משה רבנו, אז תגיד לו, יואו, איזה יופי שבאת, תודה רבה שבאת, אתה לא יודע כמה אתה משמח אותי שבאת, כי זה באמת נכון. הוא משמח אותי, משמח אותי, לא להתבייש, לא להתבייש אחד מהשני, אנחנו ברוך השם. כולנו יהודים, כולנו טובים, כולנו חביבים, כל אחד מאיתנו יש לו נקודה כזו נפלאה, כזו גדולה, שארז גילה לנו את הנקודה הזו. הנה, תראו,
זה חבר שלנו, אנחנו הרגשנו שהוא חבר שלנו, לא הרגשנו שהוא כזה הרב הצדיק הזה לא רחוק כל כך מאיתנו, הוא חבר שלנו. ואחרי התירה שלנו הוא באמת כזה צדיק, ואנחנו קוראים את כל המעלות שלו. אז בואו נראה את כל המעלות של החברים שלנו, כולנו יודעים, כולנו יפים, כולנו טובים. כולנו באמת יש בתוך הלב שלנו את הצעקה הזו שהלב צועק אל המעיין, נא, גיבל, ריבונו של עולם, אני רוצה להגיע למעיין. ובלב של כל אחד מהחבר שלנו, גם יש את הצעקה הזו, וגם יש איזו נקודה טובה ויפה וצדיקה ונפלאה, שאנחנו יכולים להעריך אותה כאן, בשביל מה שאנחנו כאן.
תודה רבה לארץ, שנתן לנו את כל הזמנים הטובים והיפים, שנתן לעם ישראל את הכל, שנתן לנו את הזכות לראות יהודי, שידע להיות מספר שתיים באמת, בענווה, בפשטות, בתמימות, ויהי רצון שנזכה ללמוד ממנו וללכת למה שקיבלנו ממנו.
היו פעמים שזכיתי להתרשם מארז בשיחות האישיות, ובכמה הזדמנויות קיבלתי את האור המיוחד שלו, במיוחד ליד הפעילות בהודו, שאני הייתי מגיע אחרי שהוא ומשה עזבו, והייתי מקבל את הרשימו, דהיינו את הרושם, את החוויה, את הזיכרון, מהמטיילים שהיו בקרבתם. ובאמת היה מרגש לשמוע מה הם עושים לאנשים. מה הוא עשה לאנשים. המנחם אומר שאין לנו השגה בצדיק, יש לנו השגה בתלמידים שלי. ומהתלמיד אתה יכול ללמוד על המורה. אז אני הייתי רואה להם מטיילים, ככה בשיחות ארוכות בערבית ובלילות, שהיו מספרים על החוויות מהשבועות עם משה וארז. וזה כשלעצמו הוא דבר מרגש לראות איך שעובדים ביחד. יש בסיפורים מעשיות שקבוצת חוקרים שאלה את עצמה, האם ייתכן שיהיה עץ שכל העופות וכל החיות יהיו יחד בצל שלו? כי בדרך כלל אנשים לא מסתדרים ביחד. כל אחד חושב שהנוכחות של השני פוגעת בו, הנוכחות של השני מחלישה אותו. וזה במיוחד בולד אצל אנשים רמי מעלה. רואים גם כן בעולם התשובה יש כישרונות נפלאים. אנשים עם יכולת רטורית, עם יכולת ביאור טובה, עם העמקה. שמוסרים שיעורים ומקילים קהילות, אבל ששניים מהאנשים האלו יהיו יחד וירגישו הרמוניה, זה אפשרי, זה קיים, רק זה צריך זכוכית מגדלת למצוא איפה זה. ואצל משה, שיבדל לחיים ארוכים, אצל ארז שיקום דמו היה את היכולת המופלאה הזו של הביחד. אז שם בסיפור מופיע שקבוצת החוקרים שואלים את עצמם, האם יש עץ כזה? שכולם יכולים יחד באותו הצל, ולא יחששו, והגיעו למסקנה שכן. אבל אז התחילו, רצו לצאת לדרך, להגיע לשם, כי זה מקום מאוד אטרקטיבי, שיש שם בטח הרמוניה נפלאה, ומוזיקה נהדרת. התחילו וכחוים, איך להגיע לשם. אז בא אליהם חכם ואמר, חבר'ה, לפני שאתם רבים, אם ללכת לצד הזה, או לצד הזה, קדימה או אחורה, תשאלו את עצמכם, יש לכם אישור כניסה. יש מבחן סף להגיע לעץ הזה. צריך שלוש תכונות. אמונה, יראה וענווה. שהם השורשים של העץ. מי שיש לו את שלושתם, יכול להגיע לעץ. אז הם עשו אימונים, קורס הכנה. ומה שהמיוחד בקורס הכנה, שגם אותם חברים שכבר היה להם את שלושת התכונות הללו, המתינו לכל השאר. לא רצו מהר, לא רצו לפני. ויתרו על האגו, ויתרו על הישות, אמרו אנחנו... אחד עם השני, ואז כבר לא היה אצלם ויכוח איך להגיע לעץ. אם ישר ידעו את הכיוון, ידעו את הדרך והגיעו. הרב בזנסון אמר לי בליל הרצח, שהבעל דבר, זה דיבורים קצת מיסטיים, כי לא תמיד היו לשמוע אותם מה אנחנו יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל זה יותר ללמוד את זה כרעיון. הוא אומר, הבעל דבר, שזה הכינוי ליצר הרע או לשטן או למוות, הוא התקנה בהרמוניה כל כך מופלאה, שיש בין שני אנשים קשרים. בעולם הגדול, אנשים שלא בקדושה אפשר לראות חברויות טובות, אבל חברות שכזו בתוך הקדושה וגם אנשים בעלי יכולת השפעה, זה אמר שהוא התקנה. גם הוא אמר, זה הוא אמר לי לפני עכשיו, בדקות האחרונות, הרב בזנסון, שהוא לא יכול להגיע, שאותו מאוד תפס השתיקה של ארז. הוא אמר, יש שני סוגי שתיקה. יש אנשים ששותקים כי הם בבועה שלהם, אין להם יכולת לתקשר עם הזולת, אין להם יכולת להתחבר. ויש מי ששותק מחיבור עמוק ועצום עם כל הסובב. זו הייתה השתיקה של ארז. אחד מאנשים שנותנים את תמצית הלב להפיץ את אותו דעת מופלאה שבמצרים הדעת, שזה למה להתחבר, היה בגלות. רבי נחמן מנסה לתת את זה. ישה גם הידידים הקרובים גם למשה וגם לארז, הוא חברנו האהוב ארז משה דורון, שנושא בקרבו את שמות שני החברים, חבוד רבי ארז.
אני שמעתי על הרצח של ארז. הדבר הראשון שהרגשתי זה נפל חייל. ודאי שכל יהודי יקר, האדם של כל יהודי יקר בעיני השם יתברך ובעיני כל אחד מאיתנו. אבל ארז היה חייל, ארז ראה את עצמו כחייל. וארז נלחם במלחמה. אז זה שאנחנו נמצאים במלחמה, כולם יודעים. אבל לא הרבה יודעים על מה המלחמה, על מה נלחמים, ועוד פחות יודעים איך נלחמים. בשנים האחרונות בארץ זכינו לקבל הרבה דוגמה כואבת איך לא נלחמים, איך לא מנצחים, איך נכשלים. אבל אנחנו לא כל כך יודעים איך נלחמים. דוד המלך עמד מול גוליית ואמר לו, אני לא זוכר בדיוק את הלשון המדויקת, אבל נדמה לי שזה, אתה בא אליי בחרב ובחנית, אני בא אליך בשם השם אלוקי ישראל אשר חירפת. אתה בא אליי עם נשק, אתה בא אליי מאחורי הגב, אתה בא אליי עם סכינים, אתה בא אליי עם רשע, עם שנאה, עם אכזריות. ואני בא אליך עם שם השם. לכאורה, אחד שבא עם סכין צריך לבוא אליו עם סכין, אחד שבא עם נשק צריך לבוא אליו עם נשק. אנחנו רואים שמשמיים אין לנו את הכוח לזה, אין לנו את הרשות לזה, אין לנו את הזכות לזה. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם. אז לא בחיל ולא בכוח כבר ראינו. אבל יש גם דרך להילחם, שארז ידע אותה, ארז נלחם אותה, כי אם ברוחי, אמר השם. כשארז אחד הולך, כשחייל אחד הולך, אז התשובה היא להעמיד עוד ארזים. לגייס עוד לוחמים למלחמה, לאותה מלחמה. וארז נפל בקרב ממש, משום שהוא היה בשעה של מלחמה, הוא היה בשעה של התבודדות. רבי נחמן אומר, עיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. משיח יכבוש את העולם עם תפילה. אם זאת הייתה רק התפילה שלו, והוא לא זקוק לנו, מסתם השבר היה בא ומתפלל וגואל את העולם. אבל אם הוא מתעכב, כנראה שלא רק התפילה שלא פועלת את גאולת ותיקון העולם, אלא גם התפילות שלנו. רבי נחמן כותב שם בתורה ב' בליקוטי מוהר"ן, כי כל תפילה ותפילה שכל אחד ואחד מישראל מתפלל, הוא בחינת איבר מהשכינה. כל תפילה שיהודי מתפלל זה נשק למשיח, זה תחמושת למשיח. ואם האויבים רוצים לייאש אותנו, עיקר הייאוש שהם רוצים לגרום לנו זה ההרגשה שאני לא יכול לעשות כלום. ההרגשה הכי קשה של עם ישראל ושל כל אחד מאיתנו זה שקורה מה שקורה בעולם ואני לא יכול לעשות כלום. אני לא יכול לעצור את הרע, אני לא יכול לקדם את הטוב, אני לא יכול להשפיע. אף אחד לא שואל אותי, וגם אם שואלים אותי, אז מה שאני עונה לו מעניין אף אחד. אז בא רבי נחמן ואומר, לא, זה לא ככה. אתה יכול להשפיע. רק אתה יכול להשפיע. כל אחד מאיתנו יכול לשנות את הכל. לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם. התפילות שלנו מתאספות. התפילות שלנו הם הנשק, הם התחמושת של משיח. כשרבי נתן פגש את רבי נחמן, כמה ימים אחרי הפגישה הראשונה שלהם, הם הלכו ביחד וטיילו ושוחחו, ורבי נחמן שם את היד שלו ככה על הכתף של רבי נתן ואמר לו, אחרי שיחה ארוכה של התחזקות והסברים לעבודת השם, הוא אמר לו את המשפט הבא, ובכלל, טוב מאוד לשפוך את הלב לפני השם יתברך, כמו שהם מדברים, כמו ששופכים את הלב לפני חבר טוב אמיתי. רבי נתן מספר לנו שכשהוא שמע את הדברים הללו, הוא הבין שזאת הדרך, הוא הבין שזאת הישועה, לא רק שלו הפרטית, אלא של כל עם ישראל. הוא הבין שזאת היא הכרזת המלחמה האחרונה שתנצח את כל הרע שבעולם. הוא ראה משהו שאחרים לא ראו. ואז הוא התחיל לגייס לוחמים לצבא הזה, לצבא של הקדושה, לצבא של המתפללים, שארז היה אחד החיילים הגדולים שלו. אבל מה הייתה הבשורה הגדולה? הרי עם ישראל התפלל מדורי דורות. מה החידוש הגדול שרבי נחמן בא ומסר לנו? אז ייתכן, אפשר לומר, שהחידוש הוא כזה. לקדוש ברוך הוא יש אין סוף לבושים, אין סוף צורות שבהם הוא מתגלה. במשך ההיסטוריה, לעם ישראל, על הים נראה להם כגיבור מלחמה, בסיני נראה להם כזקן מלא רחמים. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה צורות שבהם הוא מתגלה. למרות הכל, חז"ל בחרו מכל הצורות שהקדוש ברוך הוא מתגלה, שאנחנו נפנה אליו דווקא בתואר מלך. אלוקינו מלך העולם, אתה האדון שלי. מכל השמות, מכל התארים, חז"ל הבינו שזה החיבור הכי נחוץ לנו, זה החיבור הכי מתאים לנו. נכון שהוא אבינו, נכון שהוא אבא טוב, אבל גם כשאומרים אבינו, אומרים מלכנו. חז"ל מצאו לנכון להדגיש את מושג המלך, המלוכה, כי אנחנו עבדיו, חייליו ששרים למשמעתו. ובשביל המלך הזה יהודים מסרו את החיים, בשביל המלך הזה יהודים חיו ויהודים מתו. אבל קרה משהו בעולם, היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא התקררו. מישהו שינה את הקוד, מישהו פגם בלבוש. הגיעו ימים שבהם התפיסה של כל אחד מאיתנו לגבי מלכות היא פגומה. איזה מלכות אנחנו מכירים? איזה שררה אנחנו מכירים? איזה ראשי ממשלות אנחנו מכירים? איזה מנהיגים אנחנו מכירים? כל מה שאנחנו מכירים ושמענו עליו זה מנהיגות ומלכות ושררה שיש בה הרבה יותר מקצת טעם לפגם. אז התחלנו להסתייג ממלכות. התחילו בעולם תנועות שביקשו שוויון. לא רוצים מלך, לא רוצים דיקטטורה, אפילו בתא המשפחתי. לא רוצים שהבעל ינחה את הקו. צריך שוויון בין איש לאישה, בין גויים ליהודים, בין הורים לילדים, בין חיות לבני אדם. הכל אותו דבר. אין למעלה ולמטה. אין מלכות, אין מלך ואין עם. זה מה שקרה בעולם, משום שהמלכות שראינו הייתה מלכות שלילית, מלכות תוקפנית, מלכות מנצלת מלכות משפילה. זה מה שראינו. התחלנו להסתייג מהמלכות. ומה שקרה לנו זה שגם בלי לשים לב, במשך הדורות התחלנו להסתייג מהמלכות של הקדוש ברוך הוא. כי אם המלכות שאני מכיר זה מלכות שיפוטית וקרה ומנותקת ומרוחקת, אז גם הקדוש ברוך הוא הפך להיות מלכות קרה, מנותקת, מרוחקת, שיפוטית. ולצערנו הרב, זוהי ההרגשה שיש להרבה מאוד אנשים, גם אנשים מאמינים, כלפי הקדוש ברוך הוא. שהוא מלך, זאת אומרת, שהוא יבוא אליי בטענות אם אני לא בסדר, שהוא מחכה לי בסיבוב, שיש לו טענות אליי, אבל אין פה שום קשר חם, לבבי, ידידותי, אין פה אהבה וחיבה, יש פה רק הכרח, מה אני אעשה? הוא כל יכול, הוא גדול, מה אני יכול לעשות? אני במקרה הטוב נאלץ לעשות את מה שהוא רוצה, ובמקרה הפחות טוב אני מורד בו ואני מסיר את העול שלו, אבל מי רוצה מלך כזה? כמובן שזה לא המלך שלנו. המלך שלנו הוא מלך אוהב, מלך רחמן, מלך חם, אבל אנחנו לא מרגישים את זה, התרחקנו מזה. ולכן גם הקשר שלנו עם המלך הזה הפך להיות קשר שטחי. גם התפילות, גם המעשים, לצאת ידי חובה. בא רבי נחמן לפני 200 שנה, אמר לרבי נתן, ובכלל אפשר לשפוך את הלב לפני השם יתברך, כמו ששופכים את הלב לפני חבר טוב אמיתי. חבר טוב אמיתי זה משהו אחר, זה לבוש חדש. הוא לא שיפוטי, הוא לא מנוכר, הוא לא רחוק. מי לא רוצה חבר טוב אמיתי? הרי כל אחד מאיתנו זאת השאיפה הכי עמוקה שיש לו. שיהיה מישהו שיואב אותי בכל תנאי, לא משנה מה אני אעשה. שיבין אותי, שיראה אותי בגובה העיניים. שלא יבוא אליי בטענות, שישמור סוד. שיואב אותי, שילך איתי לכל מקום, אם תהיה לי צרה, הוא תמיד יהיה לצידי. הוא יבין אותי אפילו בלי שאני אדבר. אני רק אסתכל לו בעיניים, הוא ידע בדיוק למה אני מתכוון. אפילו מרחוק הוא ירגיש אותי. הגמרא אומרת, איוב, הגיעו אליו החברים שלו לדבר איתו כי הוא היה בצרה. אבל מאיפה הם ידעו שהוא היה בצרה? לא היה להם פלאפונים, לא היה להם אינטרנט, איך הם ידעו שהוא בצרה? אומרת הגמרא, כל אחד מהחברים של איוב היה לו ציור בבית, ובציור הזה היו מצוירים כל החברים, כל החבורה הזאת של איוב וחבריו. וכל הזמן כמובן כל אחד היה מסתכל באהבה על הציור הזה, איך הוא נמצא עם כל החברים שלו. וכאשר אחד מהם הייתה לו איזושהי בעיה, כולם היו שמים לב לזה בציור, היו רואים את זה בציור. משהו מדהים. מרחוק היו יודעים בדיוק מה קורה עם כל אחד מהחברים. טוב, נגיד, זה דבר נדיר, מה זה קשור אליי? איפה אנחנו יכולים למצוא כזה דבר בעולם שלנו? זה רחוק מאוד. שכחנו לחלום על כאלה דברים כבר בכיתה ג'. אפילו אצל ילדים, אתם יודעים, מה המילה הכי קשה שילד אומר לעוד ילד? אני לא חבר. אין יותר גרוע מזה. אני לא חבר. זהו. אז זה הנקודה הכי פנימית, אני רוצה חבר כזה. אני רוצה חבר קרוב. אומרת הגמרא, מי שאין לו חברים כמו החברים של איוב, זה לא משהו חד פעמי, כל אחד צריך שיהיה לו חברים כאלה. מי שאין לו חברים כאלה כמו החברים של איוב, נוח לו שימות. למות זה לא דבר נוח. אני לא אומר את זה מזיכרון, אבל מתאר לעצמי. למות זה לא דבר נוח, אבל חז"ל אומרים, זה יותר נוח למות מאשר לחיות בלי חברים כאלה. כמו החברים של איוב, שממרחקים יודעים מה אתה מרגיש. נו, אבל באמת, איפה יש לנו חברים כאלה? למי יש חבר כזה? ואם יש לו חבר כזה, מה, הוא לא מאכזב אותו לפעמים? נו, באמת. אומר רבי נחמן, יש לך חבר כזה? חבר טוב אמיתי. הקדוש ברוך הוא חבר טוב אמיתי. נכון שהוא מלך, אבל זה שהוא מלך, במקום לעזור לך, זה מפריע לך. במקום לקרב אותך, זה מרחיק אותך. אבל הוא לא רק מלך, הוא עוד דברים, יש לו עוד לבושים, עוד צורות של התגלות. הוא חבר טוב אמיתי. ואם הוא חבר טוב אמיתי, אני יכול לדבר אליו. כי למה קשה לדבר עם הקדוש ברוך הוא? כי הוא כזה גדול, ואני כזה קטן. מה יש לי להגיד לו? מה יש לי לחדש לו? הרי הוא יודע את הכל. וחוץ מזה, איזה פנים יש לי בכלל לבוא לדבר איתו אחרי שעשיתי מה שעשיתי? אומר עזרא, עזרא הסופר שהעלה את ישראל מבבל, גילה באיזשהו שלב שחלק לא קטן מהאנשים שהוא העלה הם בכלל נשואים לגויות, והם בכלל לא בכיוון של היהדות, ומה קורה איתם? הוא כך הצטער. אז הוא התפלל תפילה. מה הוא אמר בתפילה שלו? אלוקיי, בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פניי אליך. אין לי פנים, אני מתבייש להרים את הפנים, לדבר איתך. אז אצל רוב האנשים שיש להם באמת הרגשה שהם טעו והתנהגו לא קשורה, ומי מושלם בדור הזה בכלל? מי יכול להגיד שהוא לא טועה בשום דבר? אז אחרי שאני טועה, איך יש לי פנים לדבר לקדוש ברוך הוא? אבל אומר רבי נתן, אמנם עזרא אומר לקדוש ברוך הוא שאין לו פנים לדבר איתו, אבל למי הוא אומר את זה? הוא אומר את זה לקדוש ברוך הוא. אמנם בושתי ונחלמתי, אבל יש בפסוק הזה פעמיים אלוקיי. אלוקיי, בושתי ונחלמתי זה הראשון, אבל יש עוד אלוקיי שמפסיק ונותן עכשיו עניין חדש. אלוקיי, פניי אליך. אין לי פנים, אני מתבייש, איך אני בא אליך? איך אני בא אליך? אתה כזה גדול ואני כזה קטן, אתה כזה מושלם. איך אומר רבי נתן? יש צד השווה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא מלא רחמים, אנחנו מלאי אבון, שנינו מלאים. הוא יודע הכל, אנחנו לא יודעים כלום, זה גם צד השווה. החוסר דעת שלנו מקיף את הכל, כמו שהדעת שלו מקיפה את הכל. אז מה הקשר ביני לבינו בכלל? אומר רבנו רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא יכול להיות גם חבר טוב אמיתי. למרות שעשית, למרות שהוא גדול, הוא רוצה שאתה תרד, שאתה תבוא ותדבר איתו כמו חבר קרוב. יבוא מי שיבוא ויטען, זה מקטין את הקדוש ברוך הוא. זה פוגע בגדולתו. אז באמת, מה זה נקרא גדול? הקדוש ברוך הוא מאוד גדול. יש לנו טעות מאוד מאוד גדולה בעניין של גדולת הבורא. אצל בני אדם, הגדול משתמש בקטנות של אחרים בשביל להיות גדול. למה הרמטכ"ל הוא גדול? כי יש מיליון חיילים קטנים. כולם היו רמטכ"לים, הוא לא יכול היה להיות גדול. למה אי הון, שיש לו הרבה כסף, הוא גדול? כי להרבה מאוד אנשים אין את הכסף הזה. למה אדם חכם הוא מאוד גדול? כי השאר טיפשים. למה אדם מכובד הוא גדול? כי השאר מבוזים. כל גדולה של בן אדם היא שאני למעלה והשאר למטה. ממילא גם אני רחוק מהם. כדי להישאר גדול, אני צריך לשמור על הקטנות של אחרים. אני צריך שיהיה קשה להשיג אותי, יהיה קשה לדבר איתי, קשה להבין אותי. אם אני אהיה נגיש לכולם, במה אני גדול? אני חייב להיות מאוד מרוחק, מאוד מעל אחרים בשביל להיות גדול. אז בטעות אנחנו מבינים שזאת היא גם הגדולה של הקדוש ברוך הוא. כל כך גדול שלא אכפת לו מכלום. כי למה שיהיה אכפת לו? הוא כזה גדול. מה זה מעניין אותו? מה עובר עליי? אומרים חז"ל, זה בדיוק ההפך. במקום גדולתו, שם אתה מוצא מבטנותו. הקדוש ברוך הוא גדול, אבל לא לפי גדולה של בני אדם. שבן אדם צריך הרבה אנשים קטנים שיהיה גדול. לא, הקדוש ברוך הוא גדול כל כך שהוא יכול גם להיות מאוד מאוד קטן. הוא יכול להתעניין במה שקורה לך. הוא יכול להתעניין בזה אם כואבת לך הרגל או לא כואבת לך הרגל. לפני שנים, אני זוכר, הלכתי עם הבת שלי לטייל ביער, ופתאום היא אמרה לי, אתה בת 5, משהו כזה, אבא, אני רוצה צו. אמרתי לה, בת, מאיפה אני אביא לך צו עכשיו? אמרה, לא, אני רוצה צו. אתם יודעים, ילדים אין להם... רוצה צו. אמרתי לה, טוב, בואי נתפלל לקדוש ברוך הוא. בואי נתפלל לקדוש ברוך הוא, שיביא לנו צו. אז היא הלכה לאיזה פינה, ולא יודע מה עשתה, אני מניח שהיא התפללה שהקדוש ברוך הוא ישלח לצו. ואני הלכתי לפינה אחרת ואמרתי, ריבונו של עולם, אתה מאוד גדול, אבל יש לך הזדמנות להראות לבת שלי מה זה תפילה, עשה טובה, שלח לנו איזה צו. כמובן אתם מניחים, מתארים לעצמכם, שמיד הגיע צו. זה סיפור אחד. עוד סיפור שהיה, שכאן עם הבת שלי, שהיא חזרה מהבית ספר ובכתה, שהיא מתקשה לקפוץ בחבל כמו שאר החברות שלה. אז אמרנו לה, אז תתפללי על זה, תבקשי מהקדוש ברוך הוא שתקפצי טוב בחבל, כמו כל החברות. אמרה, מה באמת וזה יעזור? אמרה, תנסי. אז היא התפללה, וזה עזר, ומאז היא קופצת בסדר. אני אחרי הסיפור הזה, ישבתי עם עצמי וחשבתי לעצמי, אתה לא מתבייש? איך, מה חשבת על הקדוש ברוך הוא עד עכשיו? אני שמעתי את הסיפור הזה עם החבל, וגם חשבתי על הסיפור הזה עם הצה, ואמרתי לעצמי, בבנו של עולם, מילא דברים גדולים, מתפללים אליך ואתה עונה, אבל ילדה רוצה צה, נו באמת, הרי ממילא אחרי יומיים זרקנו אותו כדי עשה לנו לחלוך במרפסת. מה זה משנה? וילדה רוצה לקפוץ בחבל, כן תקפוץ, לא תקפוץ, מה זה משנה? ופתאום אמרתי לעצמי, אז רגע, מה כן משנה? לא, משנה הדברים הגדולים, החשובים, שאתה, זאת אומרת שאני עושה. זה משנה, אם אני רוצה להגיע למשהו חשוב בחיים, זה משנה. אבל אם בבת שלי רוצה למצוא צו, זה לא משנה. ופתאום הבנתי שאני טועה בגדול. היצר הרע אומר, באמת הצו שלה והדברים שלך זה הכל שטויות. אבל באמת הקדוש ברוך הוא אומר אחרת. הדברים שלך הם מאוד חשובים, אבל לא בגלל שאתה כזה גדול, אלא בגלל שאני אוהב אותך. ואני הנה עובדה שאני גם אוהב אותה, בשבילה חשוב צו, אני אביא לה צו, חשוב על לקפוץ בחבל, לקפוץ בחבל. לא בגלל שזה דבר כזה גדול, אלא בגלל שכמו שכל אחד יודע שיש אבא והבן שלו רוצה משהו, זה לא משנה עכשיו אם זה דבר חשוב או לא חשוב. הוא רוצה לשמח את הילד שלו. מה זה משנה אם הוא רוצה עלה או קרטון או צו או חבל או הצליח בחיים? זה לא משנה. הוא רוצה לשמח את הילד שלו. רבי נחמן רוצה להחזיר לנו את הקשר החי, החם, עם הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן אומר, אתה יכול לדבר איתו בגובה העיניים. הוא מספיק גדול כדי לרדת עד אליך. הוא מספיק גדול כדי להתעניין גם בדברים שלך. אם תגיד כן, אבל הוא יודע הכל. נכון, עזוב את זה שהוא יודע הכל. גם אבא, שהבן שלו מבקש משהו, הוא יודע. אף על פי כן אומר, תגיד, תגיד. בכל אופן. הוא יודע הכל, אבל הוא רוצה שאתה תדבר איתו, הוא רוצה שאתה תהיה בקשר איתו. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, ואז מה? לא היה לנו קשר איתו. כל מה שחסר לנו זה דרך של הקדוש ברוך הוא להגיד לנו, דבר איתי, בבקש, בוא נהיה בקשר, אני אתן לך, אתה תודה לי, קראיני ביום צרה, אחלצך, ותכבדני, זה מין משחק כזה. אבל אנחנו צריכים לשחק בו. כי אם אנחנו לא משחקים בו, אז כולם עצובים, גם אנחנו, וגם הקדוש ברוך הוא. אחד מגדולי החסידות, אני לא זוכר את שמו, בא אליו פעם הנכד שלו, והנכד שלו בא בבחיות, בוכה, בצער, אמר לו, הסבא, מה קרה? אמר לו, סבא, שיחקנו מחבואים, ואני התחבאתי, הילדים היו צריכים למצוא אותי, וכולם הלכו הביתה, ואף אחד לא שיחק, הוא בוכה. ואז גם הסבא התחיל לבכות, אמרו לו, התלמידים שלו, ילמדנו רבנו, למה הרב בוכה? מילא הילד שלך, הנכד שלך, זה ממשחקים של ילדים. אמר להם הסבא, עכשיו אני מבין את הקדוש ברוך הוא. הוא מתחבא, הוא משחק איתנו, חפשו אותי. אנחנו הולכים הביתה. איזה צער זה. הוא רוצה שנשתתף במשחק. הוא רוצה שאנחנו נחפש אותו. הוא רוצה שאנחנו נאמין שהוא ידידותי. כולנו מאמינים שיש קדוש ברוך הוא. אבל החוכמה היא לא להאמין שיש בורא. הרמב״ם אומר את זה גם כל גוי מאמין, גם הערבים מאמינים בזה, גם הסרניקים כותבים על הדולר שלהם את זה. אין לזה שום משמעות להאמין שיש בורא. זה שום דבר, זה כלום, זה לא נותן כלום. אנחנו רוצים שהאמונה שלנו תהיה מדויקת. האמונה שלנו זה שהבורא קרוב, רחמן ואוהב. זאת האמונה שלנו. מי כאשם אלוקנו, כל קרינו אליו. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. איך אנחנו נרגיש את זה? אנחנו נרגיש את זה שאנחנו נפתח את הפה ונתחיל לדבר איתו, כמו שארז עשה, כמו שכל החיילים של רבי נחמן עושים. הוא פשוט בא כמו ילד קטן ודיבר עם אבא שלו ודיבר עם החבר שלו. לא רק בשבילו. הרבה אנשים טועים וטוענים. ברסלב זה דבר אישי, זה עבודת השם פרטית. העיקר בברסלב זה הבן אדם. זה טעות מאוד גדולה. כשלומדים את הספרים של רבי נחמן, כשלומדים את הספרים של רבי נתן, רואים שהעיקר בברסלב זה העולם, תיקון העולם. כל מה שאני עושה זה בשביל תיקון העולם. התפילות שלי, הרצונות שלי, ההשתפרות שלי. אני לא סתם שלט שכתוב עליו כלליות ישראל. אני עושה משהו בשביל כלליות ישראל. אני תורם, אני חייל של כלליות ישראל. אני חי בשביל כלליות ישראל. ורבנו כותב בתורה ב' כל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל זה עבר מהשכינה. אם אני אכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלי ואני ארגיש שהוא ידידותי, אני אאפשר לו להיות ידידותי לעוד יהודים. אני אגרום לו להתקרב לעולם, להיכנס ללב של עוד יהודים. זה לא רק מעשה ביני לבינו. אני אגרום לדבר הזה להתפשט באוויר. זאת המלחמה שלנו. זה הפירוש, לא בכוח, לא בחי ולא בכוח, כי ברוחי אמר השם. המלחמה שלנו זה לחזור להתחבר לקדוש ברוך הוא. רק הוא יכול לנצח לנו את המלחמות. אבל להתחבר עליו בתור חבר טוב אמיתי, לבקש ממנו. אבא, סיפר לי פעם איזה חבר שהוא הלך לכותל, איזה מתיקות, איזה רמה של תמימות, שכל אחד מאיתנו רוצה לחזור למקום הזה. הוא הלך לכותל ואמר לעצמו, אני מדמיין את הקדוש ברוך הוא כמו אבא שעומד מעבר לקיר, ואמרתי לו, אני גם ניסיתי אחרי זה את הדבר הזה, אני לא בדרגה הזאת, אבל זה באמת היה מאוד מתוק. אומר לי החבר ואמרתי לו, אבא, תחזור הביתה, אמא מצטערת על כל מה שהיה ביניכם, וגם הילדים, כל כך הרבה זמן לא ראו אותך, די, תשלימו, תחזור הביתה. בעזרת השם בגדול, שתהיה נשמתו של ארז בן מרדכי מליצת יושר בעדנו ועל כלל ישראל, שימשיך ללחום את המלחמות שלנו גם למעלה, בעזרת השם שנזכה להתוועד איתו בתחיית המתים.
חלק מהתחנות שארז עבר בחייו, הלכה גם להיות בקבר יוסף, לקבל את הנקודה הכל נפלאה של יוסף הצדיק. עבר במכון מאיר, כמה סמלי השם של המקום הזה, שכל כך הרבה בעלי תשובה מקבלים את יסודות יהדותם, מכון ששולח אור לכל הסביבה. זו ההזדמנות לשמוע ממורו ורבו באותה עת, מראש המכון, מייסד המכון, הרב דב ביגון.
כל חייו, מקצה לקצה, לא לפעמים. מפעם שמעתי איזושהי הרצאה ברמת הגולן לידי איש צבא לשעבר, קראו לו דודי. הוא היה אחר כך היסטוריון, ועד היה כשהתיישבו בקשת, ביישוב קשת, במטרה, בתחילת ההתיישבות בקשת, במטרה לפרוס את האזור שבין דרום רמת הגולן וצפון רמת הגולן. אז אני הזדמנתי לשם ביותר יישוב וקשת, ודודי זה נתן הרצאה כמה זה חשוב העניין הזה של ליישב את המקום הזה. הוא הסביר איזו שיטה, איזו מחשבה, שהוא אומר שהחיים זה הזדמנויות ומימושם, או אי מימושם. הוא הסביר את זה, איזו שיטה שלמה, שכל אדם, לא רק אדם, כאומה גם, דיבר שם על עם ישראל, שאם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את רמת הגולן, אנחנו, זה הזדמנות. עכשיו צריך רק לממש את ההזדמנות הזאת, על ידי התיישבות במקום, על ידי כך אנחנו ניישב את המקום. אותו דבר אומר לגבי כל דבר. כל אדם מקים בית בישראל, רוב בני האדם מקימים בית בישראל, זה על ידי הזדמנות, זה מימושם, מימוש ההזדמנות. אותו דבר, גם ארז, זיכרונו לברכה, השם במקום דמו, כן, הוא הזדמן לו לדבר אקראי, תודה, דבר אקראי לכאורה, אבל הוא מימש את ההזדמנות הזאת, והוא זכה באמת להסתופף באוהלה של תורה, ואני, כמה שזכרוני מגיע, אני זוכר אותו כתלמיד מתחיל שמחפש את עצמו ואת דרכו, כרבים מאלה שבאים למכון מאיר שמחפשים את עצמם, מחפשים את דרכם, ובהדרגה, בקצב שלו, אני מוכרח לומר, יש, כל אחד יש לו את הקצב שלו, איך הוא בונה אותו, וקצב שלו היה לא קצב מהיר כל כך, הייתי אומר, הדרגתי, לאט לאט מוצא את עצמו יושב ושוקד על התורה, בהתמדה, בשקידה גדולה, נכון, את הפינה של בית המדרש, היה יושב שם ולומד כמה וכמה שנים, ובנה את עצמו, פשוטו כמשמעו, בנה את עצמו מבחינה הזאת שמצא את הכיוון שלו בחיים, כיוון של תורה, של יראת שמיים, הייתה בו רגישות מיוחדת, עדינות מיוחדת, הייתי אומר. והרגישות הזאת, והעדינות הזאת, והרוחניות המיוחדת, כל אדם יש לו את שורש נשמתו, כמו שאומרים, יש לו את הדבר המיוחד, הובילה אותה לכיוון חיפוש עצמו, אחרי שהוא קיבל את הבסיס, מכון מאיר ומכון כאן, בסיס, איזשהו תשתית, איזה בסיס, אז הוא חיפש עצמו בכיוון פנימיות התורה, לימוד הקבלה, לימוד החסידות. אחר כך פגשתי אותו אחרי שהוא כבר התחתן, הקים בית בישראל, ברוך השם, בחברון, ועם האווירה המיוחדת של חברון, שם היה לומד חסידות, לומד קבלה. ראיתי אותו, פגשתי אותו, ראיתי שהוא מאושר, פשוט מאושר. אבל יחד עם זה חשתי שהוא מאותן נשמות שמחפשות כל הזמן. כל הזמן, הן לא שוקטות על שמרן, אלא כל הזמן יש לו את החיפוש הזה, הרצון להידבק בקדוש ברוך הוא בדרכו שלו, וגם מותו היה, כפי שאני הבנתי, שהוא הלך להתבודד. מה זה ללכת להתבודד? התבודדות אמיתית זה שאדם מתייחד עם ברו, עם קונו, כן? מחפש את עצמו, קרבה לקדוש ברוך הוא. זה חלק מדרכי השם נוגע לענייני החסידות. אז לא הייתה הנשמה המיוחדת שלו. זכה להקים בית בישראל, לראות ילדים. באתי לבית, ראיתי ברוך השם, כולם ילדים נחמדים, ודאי וודאי הלכו בדרכו, בדרך שהוא בחר בה ורצה בה. הייתה בו אהבת תורה, הייתה לו אהבה גדולה לארץ ישראל. אני לא זוכר מתי בדיוק פגשתי אותו, אבל אם אינני טועה, והייתה פעם תקופה בחברון שהיה מאוד קשה שם מבחינה ביטחונית, ואז הוא היה שם בדיוק, לא כל אחד היה מוכן לבוא, כשהיו ממש עיריות, כל הזמן היו עיריות, היה מקום מסוכן, וירו ונהרגו לצערי, נרצחו שם היהודים. אבל לא היה עושה חשבונות כאלה, בכלל לא היה עושה חשבון, כן מסוכן, לא מסוכן, הוא בדרכו שלו. אני חשבתי, כשבאתי לכאן, מה אני אוכל ללמוד לעילוי נשמתו התורה. ובאמת הייתה לו נשמה תורה, נשמה מיוחדת. וחשבתי על דווקא דברים מאורות התשובה של הרב קוק זצ"ל, שנדמה, ברשותכם אני אקרא את הדברים האלה, והדיבורים האלה וההתבוננות בדברים שכתב הרב קוק זצ"ל, אני חושב שהם באמת נוגעים לאישיותו, לנשמתו המיוחדת של ארז, זכרונו לברכה, השם ייקום דמו. בפרק ט"ז, בסעיף י"ב, מי שירצה להזדמן בדברים, אני קורא את הדברים. וברשותכם, שיעור קצר באורות התשובה, אבל זה כל כך מאפיין את אישיותו של ארז, ונסתם הוא למד את זה כשהיה במכון מאיר, אולי זה גם תרם לדרכו, לאישיותו. הרב כותב, הצדיקים הבהירים, שרואים את כל העולם נידון בתור, הם מזכחים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם, מצד הזוהר של הטוב, המיושר שבחפצם הטוב. הם מסלקים את כל קלקולי העולם, ואת כל הרישה מיסודם. הם מעמידים את כל התכונה של הסכלות, של הרשע, של העולם, בתור מסקים. הם רק מתקנים את הדרכת האור, מכינים לו מקום שיוכל להיות בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מערסים אותו. אם כן, אני מבין נכון כאן דברי הרב, אומר, יש מדרגות בצדיקים. יש צדיקים שהוא קורא להם צדיקים בעירים, נכון ספר הבעיר. דהיינו נשמתם מוארת באור בעיר. יש כאלה צדיקים. ומסתם הרב בעצמו מתאר מה שקורה בליבו, מה שקורה בנשמתו, ולהערכתי אני אומר, זה הייתה גם נשמתו של ארז, השנים קוראים דמות, יכולנו לברצה. מה זה צדיק בעיר? מסביר כאן הרב. צדיק בעיר זה אדם שרואה את כל העולם נידון בטוב. נידון בטוב, ודברים של רבי עקיבא, פרקי אבות, כל העולם כולו נידון, מידת הדין, נכון? הוא נידון, אבל בטוב. גם כשיש מידת הדין בעולם, מידת הדין הזאת אין מטרתה חס ושלום, נקימה וענישה, אלא הכוונה היא לטוב, הכל לטובה. אז הצדיק הבעיר רואה באמת, גם במידת הדין, הוא רואה את הדברים כיצד הכל לטובה. הוא מסביר את זה כאן, איך זה הכל לטובה. הם מזכחים את הכל, נשון, מתארים את הכל. זך, מצד בהירות רעיונותי, מצד הזוהר, מדרגה, יש בהירות ויש זוהר, מצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטוב. הרצון הטוב שנמצא בליבו של האדם, בנשמתו של האדם, לא רק שהיא מהירה בתוכו, היא מהירה גם לעולמו, בתוך עולמו. אז הזוהר הזה של הטוב המיושר, שבחפצם הטהור של אותם צדיקים בהירים, הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרישה מיסודם. כיצד הם עושים את זה? הם מעמידים את כל התכונה של הסכלות, של הרשע, של העולם בתור מסקים. וסך הכל הוא אומר, כל הלא טוב כביכול בעולמנו, כמו הרישות והסכלות וכל הדברים האלה, זה בסך הכל מסך. מסך שבא להביא אלינו את אורו של הקדוש ברוך הוא תחת מסך. למה המשל דומה, ואין לי ספק, שערב, זכרונו לברכה, היה מודע לדבר הזה. אור החמה שהוא מכה על ראשנו, לא טוב לנו את זה. אבל בשקיעה, שהאור הזה בא אחרי מסכים של האטמוספירה ושל העננים, נעים נשמתנו. ככה אותו צדיק, אותו צדיק שהוא רואה את הרשעה ואת הסכלות ואת הלא טוב, לא שהוא לא רואה את זה. הוא רואה את זה בתוכו, הוא רואה את זה גם בסביבתו. אבל הוא אומר, כל הדברים האלה יוצרים מסך. והמסך הזה מביא לנו את האור, את השפע האלוקי, את הטוב האלוקי, מביא אלינו, שהם רק מתקנים המסכים האלה את הזרחת האור. מביאים את האור הזה, את הטוב הזה, בהתאם ליכולת שלנו לקבל אותו. מכינים לו מקום שיוכל להאיר בעולם. אבל לא מקלקלים ולא מערסים אותו. הם רואים כיצד באמת המסך הזה, הוא מיטיב איתנו, למרות שהסיבה שלו היא רשעו ושכלו. והדבר תלוי במידת האור עצמה שישנה באותו אדם. כי אורה קדושה מצומצמת. יש צדיקים, הם לא בהירים. יש צדיקים שאצלהם העולם שחור לבן. יש צדיקים שהם רואים את העולם לגמרי אחרת. כי אם רואים רוע, רשע, שכלות, זה מרגיז אותם, זה מקומם אותם. הם נהפכים לאנשים מדוכאים. אם זה רואים זה בעצמם ובאחרים, אז זה מדרגה אחרת של צדיקים. צדיקים שהאור שלהם מצומצם. מה קורה עם צדיקים כאלה שאני קורא להם צדיקים שאינם בהירים, או הרב קורא להם ככה. אנשים האלה, אומר, כאורה קדושה מצומצמת, הלא אינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את ההנאה מזיבה, ומאלה הם סיתומים. על כן, לגבי ערכה, כל גסות, כל נטיות חומריות, וקל וחומר כל רישה וחיסלות, הרי היא בעצמה דבר מקלקל, לא מיטיב כמו שראינו מקודם, מעוות ומחליא, והנשמה מתשתשת על ידם, והנפש מתמלה רוגל, חולי וקצף, ומדרגות בכעסים על מציאותם של הרוע. אדם כזה שרואה מישהו שהוא לא בסדר, פשוט מתרגז עליו, תוקף אותו, קשה לו איתו. אבל זאת לא הייתה נשמה של ערב, נכונו לברכה, השם נכון דבר. היה באמת נשמה טובה. הוא ראה את ה... הוא לא עצם עיניים. הוא לא היה נאיבי. הוא ראה את הקלקולים. אבל ראה גם את הטוב שבכל דבר ודבר. מה שאם כן גורל הצדיקים העליונים, כאן קורא להם אותם צדיקים, קורא להם כבר עליונים, לא צדיקים בהירים, אלא צדיקים עליונים. בעלי השכלה האלוקית הבהירה, דהיינו שלומדים, מכירים את ההנהגה האלוקית. אלה האנשים האלה במדרגה הזאת, אלה נושאי טהרת הרצון שהאור המזיק העליון שוכן בהם. הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. הם מכירים בזה. הם יודעים כמה אנחנו אפשיים וכמה אנחנו לא יכולים להגיע לאותו אור גדול ועצום, שהוא יכול לא רק לסנבר אותנו, אלא גם לשרוף אותנו ואת נשמתנו, חס ושלום. ועם כל זה מוכרח הוא להיות מאיר בעולם, והכרח הוא מצד טבע העולם, שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור. זה חסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שמסדר לנו את כל המסקים האלה. והמסקים ההם הם הרשעה ונוסע. דווקא הרשעים הם מטיבים איתנו על יצירת המסקים האלה. ונמצא שכל אלה, גם כמשל תיקון סדרו של עולם הם, אותם רשעים הם גם כן חלק מתיקון עולם מלכות שדי. זאת היא מדרגה של אלה שמבינים ומכירים ומאמינים שהקדוש ברוך הוא באמת מסדר את הכל ואת הכל לטובה, כולל את אותם אנשים, אותם, אותה רשע. ולכן, כל עיקר גודל צערם של אותם צדיקים בהירים ועליונים, יש להם צער, אבל הצער שלהם על מה? הלא הוא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם, שהם רואים אדם כועס, ואדם מדוכא, ואדם שהוא הגיע למצבו כפי שהוא הגיע, אז הם מצטערים בצערו של אותו אדם. אבל הם בעצמם יודעים שכל הרשעה שהביאה אותה לאותם מצבים, כל זה חלק מתיקונו של עולם. שהם בכוחם לראות איך כל הרשעה כולה איננה כי היא מסך המתקנת הזרחת האור. על זה הם מצטערים שהאדם רואים ואינם יודעים מה הם רואים, עומדים ואינם יודעים מה הם עומדים, שעים בעולם, ולא לא מבינים את העולם שהם חיים בתוכו. על כן, את עם משיח לאתה ולצדיקה יבטיותה. יבוא המשיח וישיב את אותם צדיקים שהם לא צדיקים בהירים. אמר ישראל כולם צדיקים. ולא צדיקים עליונים. והוא יחזיר אותם בתשובה. בהתעלות הצדיקים למידת התשובה העליונה יותר להם שהאור הגדול גדול הוא לאין חקר. הוא מופיע בעולם בעזות דבורת חסדם. ולולא המסקים הרבים שבאים על ידי כל סוגי הרשעות, החומריות והרוחניות שאנחנו עדים להם, לולא זה לא היינו יכולים לקבל את האור. אנחנו לא היינו לקבל את האור האלוקי. היה העולם מתשתש מרוב זיו, היה נשרף, היה נעלם. ונמצא שהכל חוזר לתיקון העולם. וכל הרשעים מתקנים וחוזרים למוטב, ויותם מכירים את תפקידם. ועיקר עונשם של הרשעים בה, על אשר ציירו את הצדיקים בעולם המצומצם. והצדיקים העומדים במרחבי יה, באים ומוציאים את הרשעים מכל מצרי שעול. אין פלא שארז, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, כל כך פעל, כל כך משתדל, להחזיר בתשובה כדבר כל כך טבעי לו, כל כך נצרח. הוא היה שייך לאותם צדיקים בהירים ועליונים. והכל נעשה מלא עוז וחדווה. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעתם, מורה ילכו מחי לחי, יראה לאלוקים בציון. זה דברים שכתב הרב כאמור, והדברים האלה, לפי מיטב הבנתי, מתאים לנשמתו באמת הבהירה והטובה של ארז, זכרונו לברכה, השם ייקום דמו. אני רוצה לומר למשפחה, לאלמנה, לאמא, אבא אולי נמצאים כאן, אני לא יודע, כל החברים, כל הידידים, היה בתוכנו אדם צדיק, אדם אור גדול, כתוב כנר השם נשמת אדם. כל אחד מאיתנו מבחינה, כל אחד מאיתנו מבחינת נר, אבל כל נר הוא שונה מהנר השני, זה לא אותו דבר. וכל אחד מאיתנו בא להעיר משהו בעולם, ירצה או לא ירצה. יש אור גדול ואור קטן ואור כזה ואור אחר, כמו שראינו כאן בדברים שלנו. מבחינה זאת, ארז, זכרונו לברכה, היה באמת נר מתוק, נר טוב, נשמה טובה שהאירה בדרכו שלו, בסביבה שלו, והאירה לרחוקים, כמו שאני שומע ואני יודע, ראה בדרך הזאת שהוא הלך, לא רק דרך לעצמו, אלא דרך לרבים, לא עשה חשבון מבחינה זאת, היה מעורר אנשים בכל מקום, רק לקרב אותם לאותם אורות שבעצם הוא בעצמו זכה. יהי זכרו ברוך.
זה מזכיר לנו שבתשובה יש הרבה אורות, לפעמים שבחים את זה, בתשובה יש אור. זכתה בת עין שיש בה את החבורה הקדושה של בית רבנו, ואחד הדברים שרבי נחמן בא לדבר עליהם זה על נקודת החבר. בלוויה, ההספד כמעט אחרון היה של אחד החברים, דוד גוטשמיד, ששם היה משהו שתפס אותי, לא שמעתי הכל, אבל היה איזה יעלום, שמאז אני מצטט אותו, אבל בעיקר הוא נוגע בי, ובגלל זה אני אוהב לזה. אז דוד אמר שם, לא חשוב איך אתה מת, לא חשוב מתי אתה מת, למה אתה מת, השאלה היא, איך היית עד שאתה מת? וארז היה איש חי עד שהוא נקרא לעולם הנשמות. רבי דוד חבוד, דוד גולדשמיד.
כתוב שבמקום גדולים אל תעמוד, אבל כנראה שיש לזה יוצאים מן הכלל. אומר רבנו בתורה היא, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל לו עבורם. בעניין התפילה הם בשני פנים, היינו, קודם הזרדים מתפללים כסדר התפילה, ואין צריך להלביש התפילה. אבל אחר זרדים צריך להלביש התפילה כדי שלא יבינו המלאכים העובדים לשמאל ולא יקטרגו. כמו שכתוב בגזירת מירים כתגמים, היינו לאחר זרדים, אזי בממר קדישים שהלטים, אזי צדיקים מלבישים שאלתם במענו. אבל איך ידינה בין קודם זרדים ובין לאחר זרדים? על ידי המצוות שאנו עושים, יכולים אנחנו לדע בין קודם זרדים לאחר זרדים. ודווקא כשעושים המצוות בשמחה גדולה כל כך, על שאין רוצה בשום שכר עולם הבא, אלא הוא רוצה שיזמין לו הקדוש ברוך הוא מצווה אחרת בשכר המצווה הזאת. כמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, שכר המצווה מצווה, כי הוא נהנה מהמצווה בעצמה. בהמשך נסביר רבנו שזה ההבדל בין נבואת משה רבנו לנבואת שאר הנביאים, שהנביאים שהתנבאו באספקלריה שאינה מהירה הם אלה שעושים את המצוות מתוך כוונה לקבל שכר, מתוך תקווה לקבל שכר, ואלה ש... ומשה רבנו לעומת זאת, שהוא התנבא באספקלריה המהירה, זאת אומרת שהוא בעצם המצווה שהוא עושה, הוא כבר שמח כל כך שזה עצמו השכר שלו. שכר מצווה, מצווה. כלומר, אומרים בדרך כלל ששכר מצווה, שיזמין לו השם עוד מצווה. פה הכוונה ששכר מצווה הוא המצווה בעצמו. אז הרבה תורות אני לא יודע להגיד, אבל העולם היום הוא עולם מטורף. דרשנים אוהבים לדבר על כל התרבות שלי ועלי. והעולם בכללותו מתנהג כמו אותם מנחים קדמונים שגרמו את שבירת הכלים, שכל אחד אמר אנא אמלוך, כל אחד רוצה את המלכות לעצמו, כמו שהרבה הוא דבר מקודם. שתראות אדם שהוא מספר שתיים זה פלא נפלא מאוד. וכאן אומר רבנו שצריך כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי. אז לכאורה זה נראה תמצית הגאווה המזוקקת עלי אדמות, כן? כל העולם, כל כולו, עם כל מה שיש בו נברא, בשבילי. כן, נכון, אבל מה המשמעות של זה? המשמעות של זה במשפט הבא. לפני שרבנו אומר, נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל בתורה. זאת אומרת ש... מתוך זה שהעולם נברא בשבילי, אז מתוך זה, זה אומר שאני צריך להשקיע על העולם. לא לחפש איפה אני מקבל ממנו, ואיפה אני מגדל את עצמי על חשבון העולם, אלא איפה אני תורם מהעולם, איפה אני מחפש את העולם. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על העולם כולו באספקלריה של העמי שלנו. זאת אומרת, כשאני רואה מישהו, אז המישהו הזה הוא זה שאני רואה אותו. כשאני מכיר מישהו, אז זה אותו אחד שאני מכיר אותו. וגם חפץ שיש או שאין לי, זה חפץ שיש לי או שאין לי. הכל איכשהו תמיד מגיע מתוך האני שלי. וכשאני הולך ברחוב, אז רוב האנשים שאני רואה, אני בכלל לא מתייחס אליהם, כי אני לא מכיר אותם. ולי הם לא אומרים כלום. ויש אנשים כאלה, שאצלהם הכל הוא בשווה. כלומר, יהודי הוא נפש שלא קם ממעל, ולכן זה בכלל לא שנים אני מכיר אותו שאני לא מכיר אותו. זה בכלל לא חשוב אם אני קשור אליו או לא קשור אליו, אם יש איזשהו קשר אליי או אין קשר אליו. זה בכלל לא משנה. מה שמשנה זה שיש פה יהודי, כמו שהרב עוד אמר בהתחלה גם כן, בסוף דבריו. וזה מה שחשוב. אז הדבר השני שהרבנו מדבר עליו פה זה עניין של עשיית המצוות בשמחה. וכל מי שראה את ארץ עושה מצווה, אז הוא יודע לי מה הכוונה. אני אקצר כאן כמו שאמרו כולם, זה ודאי שהחלל הזה צריך איכשהו לבוא בליבנו על ידי איזשהו מילוי, איזושהי תקווה שנזכה לזה בזאת השם.
דיבורים של דוד מקבלים את הכותרת מעט המחזיק את המרובה. חז"ל אומרים שאשת חבר כחבר, וטוב תמיד לזכור שכל האור של ארז היה לו תימוכין, היה לו כאן שיגור, שזה דפנה, שדוד ימים. זה לזכור את זה בכל המשמעויות הנלוות שזכתה ל... זו הגדרה, כאן השיגור, לכל הטוב שהוא פעל בעולם. כשיש בסיס טוב, יש את הכוח לצאת, יש את הכוח לחזור. אז יישר כוח בשם כל עם ישראל לטוב שדפנה עשתה עמנו בהיותה הבסיס של ארז. ובדקות שנותרו לנו עד מנחה, רבי דניאל דור ברל הכהן סטבסקי בכבוד. כבוד האכסניה וכבוד אהובנו ארז, אנחנו נגיד מילים שאנחנו מקווים שיהיו לקורת רוחו. הכירותי את ארז, אני מכיר אותו כ-15 שנה, היה מגיע כל כמה זמן, כל כמה לפעמים להפסקות של שנה, שנתיים לשיעורים שלי, אבל אני הייתי אצלו בבית והייתי אצלו בסוכה. ואני זוכר את השיר על צון, צון ישראל, שהוא ניגן בפניי לפני כ-15 שנה בבת עין. אני הייתי עם כל המשפחה, גם עם משפחה רחבה, עם אחי, כן, גם כן שהגיע מחוץ לארץ, והוא ניגן בפנינו את הניגון הזה, ואני התרגשתי מאוד על ניגון הצון. לא יודע אם זה השם שלו, ניגון, נדמה שזה הצון צוני, עם ישראל כצון של הקדוש ברוך הוא, וביקשתי ממנו לנגן עוד פעם. זה כל כך ערב לליבי שביקשתי עוד פעם, וכמה פעמים ניגן בפניי בסבלנות ובמתיקות אדירה. ניתן לומר שביום שאנחנו מדברים ברוך השם הרבה על כלל ישראל, ניתן להגיד שארז תפס גם כן נקודה אחת חשובה שאסור לשכוח אותה. שיש גם פרט ישראל, כלל הוא פרט הוא כלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט, ושיש גם מה שנקרא יהודי שחוץ מהעבודה של המחשבה המופשטת ושל הכוונה המופשטת, הוא פשוט בפשטות רוצה לעבוד את השם, רוצה לעשות את רצונו של הבורא יתברך, ומכוון כל פעולותיו המעשיות והנפשיות לעשות רצון אבינו שבשמיים, ובשקט ובמתיקות. וזה היה מבחינתי רבי ארז, איש הפנימי שרוצה לעשות רצון בוראו, עובד השם. אם מישהו היה שואל אותי, תגיד לי אחד, עובד השם במתיקות, מי הוא? הייתי אומר ארז לבנון. ולפני שהיינו כאן בחוץ לארץ לא מזמן, בקברי צדיקים באוקראינה, עם קבוצה גדולה של כ-140 יהודים, הייתה לי קושייה גדולה לקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שאנחנו מביאים ישראלים מתוקים מרעננה ומכפר סבתא ומתל אביך ומכל המקומות האלה, ושם דווקא מתעוררים? איך יכול להיות? מה עם ארץ הקודש? הרי ארץ הקודש זה ארץ האמת, ארץ מלכות האמת, מלכות השם. איך יכול להיות שדווקא שם מתעוררים לנו היהודים המתוקים האלה? אז חשבתי כך, הגעתי למסקנה מסוימת, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני בפני חברים, אני מגלה את ליבי, חשבתי כך, הרי שהולכים שם, צריך גם כן, צריך להגות על ארץ הקודש, בארץ הקודש ובמלכו של ארץ הקודש והקדוש ברוך הוא, ולהתבודד עמו, להתברך, ולהמשיך את השיחה. מה שהעיר בליבי זה כך, שאנחנו נמצאים ברוך השם בארץ הקודש, כן, דבר שעד כ-100 שנה היה כמעט בלתי אפשרי, ובמסירות נפש, ברוך השם, היום יש קהל גדול, כן, של אוכלוסין של ישראל, שזה ממש חסד עצום שלה, שעושה עמנו הבורא יתברך שמו. אבל עדיין לא הכל, אנחנו לא נגלנו לחלוטין, הכנסנו כמה דברים מחוץ לכלים של חוץ לארץ, לארץ הקודש, ולצערנו יש אנשים שמפתחים חיים בכלים של חוץ לארץ גם בתוך ארץ הקודש. כיוון שהכלים הם הלא ולא אחרים, רק כאשר הם יוצאים לחוץ לארץ יכולים להתמלא באורות האלה, דווקא האורות האלה מתלבשים להם בכלים של חוץ לארץ, והבורא יתברך שמו מאיר בכלים בלבושים שונים בחוץ לארץ ובלא לבושים בארץ ישראל. הלבושים של חוץ לארץ הם הצדיקים, הם הצדיקים הקדושים אשר בארץ, הם אשר החזיקו אותנו בחוץ לארץ. בארץ ישראל זה בלא לבושים, כי מי הוא הצדיק של ארץ ישראל? זה הבורא התברך שמו מלך יחיד אל חי העולמים. בחוץ לארץ מה אמרנו? מן מלכי רבנן. אבל מה אומרים רבנן? בארץ ישראל אומרים מן מלכי קודשא בריחו. מי שפיתח כלים של מלכות השם, מלכות אמת, אז לא צריך כל כך את זה, את כל היתר. אבל מי שלא פיתח את זה, עדיין נמצא עדיין בסיבוכים של מלכות אנוש. מי ימלוך ואיזה שיטה ואיזה שלטון, ואיזה שלטון יותר קרוב ליהדות ולתורה, ויתר דברים גלותיים כאלה, שמאז שמואל הנביא, מאז שברצו מלכות אנוש ככל הגויים, תנה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים, לא יצאנו מהסבך הזה, לא עשינו תשובה על זה עדיין. אבל מי שמאיר בו מלכות השם, לא צריך לבושים נוספים, לא צריך כלי שני, צריך רק מלכות השם, מלך יחיד אל חי עולמים. מי שפיתח את זה לא צריך חוץ לארץ, לא צריך את הצדיקים של חוץ לארץ. הוא ביחד עם הצדיקים של חוץ לארץ הוא מאיר עליהם. אבל מה לעשות? שברגע שיש את הכלים האלה, צריכים את הצדיקים הקדושים שהם ממשיכים להאיר בנפשותינו ולעזור לנו להידבק בשם יתברך. מישהו סיפר לי חלום שחלם על ארז וחלום על התורה למד חץ בליקוטי מוהר"ן, וכולכם יודעים כמה ליקוטי מוהר"ן אהוב על ארז, ולכן אני רוצה לקרוא קטע מהתורה הזאת, התורה המתוקה הזאת בליקוטי מוהר"ן, תורה למד חץ בסימן זין, ואומר כך: וזה שסיפר התנא במסכת בכורות בדף נ"ז עמוד ב', ארז נפל במקומנו, ועברו עליו 16 קרנות על חודו. כי ידוע שהצדיק שעובד את השם בדבקות גדול ובשכל גדול, כשנופל לאיזה מדרגה פחותה ממנה, אף על פי שזאת המדרגה שהוא עכשיו בה, גם היא מדרגה גדולה לערך שאר הצדיקים. אבל מחמד שלפי ערכו הבא לנפילה, הוא מתבייש בזה המדרגה, כאילו חטא איזה חץ, ועושה תשובה על זה כאילו חטא, אפילו שזה רק נפילת מדרגה. הוא בא על ידי זה לבושה גדולה, היינו בחינת תפילין, בחינת אז תביא נראית השם. הוא בא לבחינת ידיעה חדשה והכרה, ועיקר הערת התפילין באים על ידי הלוחות. כמובן בזוהר הקדוש בראשית וכן בפרשה, בזוהר הקדוש פרשת כתיסה, אומר: כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, זכו לחגירת זין העילה, הנשק העליון. ומשה זכה לכיוון אור פנים מאור הלוחות. כלומר, בחיר הנשמות של עם ישראל משה רבינו זכה לכיוון פנים, קראנו אור פניו, שזה נשק הרוחני העליון, האור שמפיג את הכל, את כל הדינים, ורק מאיר באור השם. ואילו יתר העם זכו לחגירת זין האלה, זכו לנשק הקדוש. ואומר, מה זה הנשק הזה? זה האור השם, כי הם המוחים בעצמם. כי על ידי חידוד השכל בתורה נתחדדו המוחים, ונתוסף בו הכרה ומתבייש ביותר. והלוחות הם שורש התורה, ונקראים י' וו', אות י' ואות ו', ככה מובא שם בזוהר הקדוש, על שם עשרת הדיברות, ואורכן ו', ורוחבן ו', כמו שמובא במסכת בבא בתרא. והצדיק נקרא ארז בלבנון. וזה שסיפר התנא בשבחו של הצדיק, שהיה צדיק בדורו ונפל במקומנו. מדובר על משה רבינו, שנלידתו ופטירתו בזין באדר. כן, מדובר פה על כילון אור פנים של משה רבינו, שזכה לנשק העליון, לזין העילה של כילון פנים, ושייך לזין באדר, יום נפילתו של אהובנו, רבי ארז לבנון, השם יקום דמו. ונפל במקומנו, כי בוודאי מדרגת התנא הייתה גם כן גדולה, אבל לפי ערך הצדיק הייתה נפילה. בעברו, מה זה בעברו? לשון התגלות, לשון מעבר, כמו שכתוב בשמות, ועבר השם לנגוף את מצרים. ותרגם אונקלוס, והתגלה. ויוד וב קרנות על חודו, שזה שייך ללוחות, היינו על ידי חידוד שכלו וחידוש שכלו, שקיבל על ידי התורה שנקרא י' ו' כנל, ונתגלה כירון אור הפנים, היינו בושה, בחינת תפילין. כלומר, רומז כאן, שככל שיהודי יש לו יותר מוחין ומחדד את שכלו יותר בתורה הקדושה, כמובן שכל אלוקי ולא שכל אנושי חלילה, ואל בינתך אל תשען, אלא מקבל מהשכל אלוקי דרך התורה שיהיו רצונו של הבורא, על ידי זה, ככל שלומד יותר ויודע יותר, מחדד שכלו יותר, יש לו יותר בושה על המדרגה הקודמת שלו. שהוא חשב שהוא במדרגה הקודמת שלו היה בסדר, פתאום הוא מתבייש בה. מוסיף, ככל שאדם יותר, יש לו מדרגה יותר גבוהה, יש לו בושה יותר. אז הוא אומר שהבושה הזאת היא בחינת תפילין, שהתפילין הן המוחים. גם הקדוש ברוך הוא נקרא מקומו של עולם, וזה פירוש נפל במקומנו, שנפל להשגות אלוקות לפי השגתנו. אגם שגם השגתנו גדולה, אבל לפי ערכו הבא לנפילה, ששב בתשובה ומתבייש בשגתנו. וזה פירוש בראשית יראה בושת, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, כי היראה הוא הבושה. תמן ראשי תמן בת, אלא ראשי בית אבותם. היינו, תלת גב נמדעינה, בת עין. רמז מקום התפילים. הנה, מקום התפילים של גוש עציון, בת עין. ושם נפל, ארז נפל במקומנו. וזה ארז בלבנון. ככה מובא בתורה הזאת. ולתותפות בין עיניך, ותלת גב נמדעינה, ובת עין, הם ארבע פרשיות. הוא ממשיך לפרש את הדבר. התורה עמוקה מאוד. ואנחנו נצטרך לסיים, אני רק אומר עוד פסקה קטנה, קורא מן הכתוב, שמדבר הרבה על הרים, ומים על הערים, המוחים שיש בגובה, במדרגה, מוחים של תורה, וגם על שערה, ורוח שערה, היינו של בחינת קץ כל בשר, ובחינת אחר הדברים, הוא יונק מהדיבור, ונעשה רוח שערה כנל, ושערה על זרועו של הקדוש ברוך הוא, שוב רמז לתפילין, כי הבריאות צריכים לקץ כל בשר. כל אחד יש לו מדרגה מסוימת, ששם הוא כבר לא מתבייש בה, ושם זה הבת עין של הקדוש ברוך הוא, ושם זה המוחים, המדרגה הגבוהה ביותר, ושם השם מסלק אותו לטובת אנשי המקום, שיהיו המוחים של המקום, התפילין של המקום. וכמו שכתוב, והנה טוב מאוד, דם הלך המוות, כמו שמובע בגמרא, ובהשתלשלותם מגבורות אליים, כדי להמתיק את הגבורות האלה, כי הוא טוב מאוד, וזהו שהשערה בזרוע. וזרוע אלו חמישה גבורות שמשם חיותו עד זמן בילה המוות לנצח. כלומר שההסתלקות היא סוג של חיים, היא סוג של התעלות, כן, של חיים קדושים. אנחנו בוודאי מבקשים לחזק את אנשי המקום שבכל אופן וחי ייתן ליבו, כמה שאנחנו מבינים או מנסים להבין, רוצים להבין שכל מה שעושה השם לטובה הוא וגם לטובת הנשארים מאחר הסתלקות, אז לנו חסר. ובכל אופן ברגע שמאמצים את המידות של המתעלה לארצות החיים העליונים, אז אנחנו משאירים אותו איתנו. את הארז ואת הלבנון, לבנוניתה וקודשה וריחו, את זה אנחנו מנסים להשאיר כאן. שניקח מהמידות המתוקנות שלו, מהמתיקות, מהפנימיות, כן, של רבי ארז, השם יקום דמו, ובזה יהיה לנו הערה ונחמה לכולנו. שהשם ייתן כוח למשפחה, לאמץ ולהשאיר עמנו את האור המיוחד, כן, של ארז. ברוכים תהיו כולכם.